הרבה מאזינים שלחו לנו על על התמונה הזאת של גולשים בחוף ניצנים מדווחים על לוויתן מת שנסחף אל החוף.
I wonder why.
רגע אחרי שפרסמתי את הפוסט הזה בקבוצה בפייסבוק, הייתי צריך לדחות ארבעה פוסטים שונים של מאזינים
שנגעו לנושא הזה,
שהעלו בדיוק את אותה תמונה. אהבתי פה, אז כן, לוויתן.
בוא נפסס לוויתן, זה אחד הפרקים הראשונים שלנו, אני חושב.
נכון.
ממש בהתחלה, בסקשן הראשונה.
יש מצב. אהבתי את התגובה של המאזין עידן מלר, שמקבל מאיתנו נקודות זכות, שאמר, אדם רגיל, אוי, זה נוראי, מסכן הלוויתן. מאזיני מה יש בזה, יש רק דרך אחת להיפטר ממנו.
וזה נכון, זה נכון. אני אהבתי גם את התגובה של, לא ראיתי של מי זה, שרצה לוודא שכולם יודעים שאלמוג בוקר מלשין.
נמרוד בודנר, קוראים.
עכשיו, רציתי גם להתייחס לתמונה שמפורסמת שם, התמונה של אותו לוויתן, שכמובן, בגלל שאנחנו מדינת ישראל, אז מי שמצולם שם בתמונה הזה, זה בחור על אופנוע, כאילו, צלם, צלם אותי עם הלוויתן המת הזה, צלם אותי, תראה איזה יופי.
מהמם בעיניי, איך שאנחנו לא נשתנה בכלום אף פעם.
תשמע, אמרתי לך כבר, אני אוהב דברים שלא משתנים.
אילת?
אתה אמרת.
אין על אילת.
אתה אמרת.
וזה בסדר שאין על אילת.
אם יש בין המאזינים מישהו שלא יודע על מה מדובר, אז בוא נפוצץ לוויתן.
בין הראשון.
פרק אגדי, אגדי.
כן, מאוד מאוד נהננו מהפרק הזה. טוב, סבבה. אם יש לנו, אגב, מאזינים באילת, כתבו לנו ותגידו לנו מה לדעתכם השתנה בעיר ב-20 השנה.
מה אתם ראיתם משתנה?
כי אני לא מכיר כאלה. טוב, נראה לי נעשה פתיח.
נעשה.
שלום. ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחק יאן.
אני קובי מלמד.
בזמן הזה של הפתיח ביררתי, וזה פרק 5.
פרק 5, אוקיי.
כן, זכרתי, רציתי להגיד אפילו בחמישייה הראשונה, אבל וואת. ככה עיררת אותי במבטים שלך.
אני, כן, זה נשמע הגיוני. זה...
כן, זה גם נכון. אז כן, פרק 5 בפרק לוויתן היה טוב וטוב שהיה. יעקב, מה אתה מספר? מה קרה לך השבוע? ספר דבר אחד מוזר ודבר אחד לא מוזר שקרה לך השבוע. לי יש שניים רק מהיום, אז כאילו...
רק מה... זה נשמע מעניין. דבר אחד מוזר... ועד הבית מאיימים לפרוש.
מאיימים לפרוש? שמה, זה איום ולידי ביותר.
יש איומי פרישה, ולא רק זה, האיום הרציני שעומד מעל ראשנו כרגע, זה האיום להביא חברה חיצונית שתנהל את הבניין.
אוי ואבוי. ואתה יודע שהם בטוח, הם הרעים בסיפור. הם כאילו, הם לא אכפת להם משום דבר... בתקופה שלהם, הכל יהיה אפור, לא ישקו את העציצים.
זה כמו הסרטים האלה בדיסני, שהאימא החורגת נכנסת בפעם הראשונה, והכל נהיה כזה כהה כזה.
כזה, בדיוק. יש כולם כזה, מישהו מרגיש קצת שנהיה קר פה? ואז כזה, הם משנים, הם עבד, ישנה לך את הקוד בכניסה ל-666. כאילו, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. שימו לך כאלה דרישות. קובי מלמד שלא שילם לחודש, ישר מלשינים עליך כזה. וואו,
לגמרי. אגב, מה שהיה יפה בכל הסיפור הזה, זה שכמובן אחת מוותיקות הבניין,
כן.
כתבה הודעה בוואטסאפ המשותף של הבניין, שזה כזה, ההויה בתפקיד, ההויה בתפקיד, ההויה בתפקיד, קובי! מה דעתך לנדב את עצמך למשרה?
How about no? אני מתאר לי שזאת הייתה התגובה. אין שום סיבה טובה לעשות את זה, אף פעם. אל תהיה בעד.
זה נכון.
זה באמת אולי צריך
כנראה שזה ייגמר בסוף בזה שאני אהיה בבד.
אל תהיה בבד. אני מפציר בך אל תהיה בבד. אגב, בדברים המוזרים שקראו לי, אחד מהם גם קשור לבד.
נכון.
סיפרתי לך קודם, הגיע, הזמנתי בירות כדי להתנחם באמת מהעולב הזה שהוא החיים שלי, להתנחם בערב, אתה יודע, לשבת, לראות איזה קרן מרציאנו בטלוויזיה ולשתות איזה IPA. רק מה, הבירות שהזמנתי הגיעו, לבניין אחר. והשליח כזה אומר לי, לא, לא, אחי, שמתי את זה אצלך, אני בטוח שמתי, אין, זה לא בניין אחר, זה בבניין שלך. אז אמרתי לו, אני אבדוק, אולי אני לא בבית עכשיו, אולי אני במקום אחר, ואתה צודק. אבל בדקתי, ואני כן הייתי בבית, אז, וגם הייתי ממולכד, כי הילדה ישנה, ואני לא יכול לצאת, כי הייתי לבד בבית, אז כאילו, אני לא יכול להשאיר אותה. מה אני אעשה? דיברתי עם הוועד שלי, שתביא לי את מספרי הטלפון של שני הוועדים בבניינים הסמוכים, וידעתי שיש לה את זה.
איכשהו,
פשוט ידעתי שיש לה. שלחתי לשני מודעות, חזר עליי אחד מהם, אריה. אריה, אם אתה שומע אותנו, תודה.
תודה רבה.
הלך, בדק בדירה המקבילה בבניין שלהם, מצא את הארגז, ומאוחר יותר אספתי אותו. אז זה היה, זה, בוא נגיד, לא מספיק בשביל להתחיל פרק בסיינפלד, אבל די מוזר. הדבר השני שקרה לי, זה שהלכתי בגשם, שהיה גשם נוראי היום, אבל ילדה צריכה לאכול, אז הלכתי לסופר, ובדרך חזרה, הרגשתי את אחד האיירפוז שלי, ככה, עומד להתנתק מהאוזן, עשיתי את הדבר הנכון ופשוט נעמדתי כדי לראות איפה הוא, לאן הוא ייפול ברגע שהוא נופל, כי ידעתי שאני לא אספיק לשלוח יד לאוזן.
אני רואה את זה נגמר רע.
הוא נפל ישירות על השפיץ של רגל שמאל שלי, ואף דוך לתוך שלולית.
או לא.
עמוקה רצח.
אוי לא.
ואני כזה מניח תקניות. השלולית גם הייתה מתחת לרכב, ואני מתכופף שם ודוחף את היד לתוך השלולית. אבל אני שמח לבשר שאחרי כמה שעות באורז, וואלה, עובד, בינתיים, לא יודע, אולי בהמשך הוא יחליט שהחיים האלה לא בשבילו. קורוזיה
יכולה גם לבוא עוד יום יומיים.
אבל בינתיים זה עובד.
אוקיי, אוקיי.
שתדע.
אולי זה לא סוף טוב, אבל זה באמצע טוב כזה, סבבה.
כן, כן.
אוקיי, יפה מאוד, שמח בשמחתך.
יום בחיי, מה שנקרא. טוב, חוקי הפורמט.
לך על זה.
קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, נעשה את הכל בטק אחד.
מהמם, לפני שאני אכנס לעניינים, יש לציין שהפרק הוא בחסות לגוניטס. כל מי שטיפה מכיר את עולם הבירה, שמע בוודאי על סגנון בירה בשם IPA, שזה אולי הז'אנר הכי טרנדי ופופולרי בעולם הבירה בשנים האחרונות. לגוניטס זה מותג ה-IPA הכי נמכר בארצות הברית, ועכשיו הלאית הענק הזה גם מגיע לישראל. יש שתי אופציות מעולות, שני בקבוקים שונים של לגוניטס שנמכרים עכשיו בישראל, לגוניטס IPA, שזה בירת IPA קלאסית, היא מרירה, הדרית, מאוד מרעננת, ובתכלס מייצגת מעולה את הז'אנר, והאופציה השנייה היא לגוניטס דייטיים, בירה כלילה יותר עם אחוז אלכוהול נמוך, שהיא מושלמת לקטע הזה של, אתה יודע, אתה רוצה איזה משהו קטן כזה באמצע יום עבודה, אבל לא עכשיו ממש להישפך, אחלה לזה. עכשיו יש גם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, כנסו לאתר blend.co.il, הזמינו את אחד מהמארזים המיוחדים של בירה לגוניטס, וקבלו מאיתנו 20% הנחה, על ידי הזנת קוד קופון IPA20, אותיות גדולות בלי רווח, פשוט האותיות IPA20. לינק למארזים תוכלו למצוא בדף הפייסבוק ובקבוצת הפייסבוק שלנו. כשכולם בבית ומתחשק דרינק צהריים שמזכיר שפעם היה פה חול, לגוניטס היא המשקה האולטימטיבי, לגוניטס, ביר ספיקס, פיפל ממבל.
נייס. תכלס, בירה טעימה מאוד, לפחות זו כן, שאנחנו שותים ברגעים אלה.
ממש ברגע זה.
אהבתי, לייק ענק. אז ברשותך, יעקב, תוביל אותנו אל האושר.
בוא נצא לדרך. ג'ורג' אדוארד וואדל נולד ב-13 באוקטובר 1876 בברדפורד, פנסילבניה.
אולד? But is it gold?
כן.
אוקיי.
בגיל 3 הוא הלך לתחנת כיבוי אש מקומית, ומרוב התלהבות הוא פשוט נשאר שם כמה ימים לישון.
בגיל 3. אתה מבין, יש הורים שיעשו הכל כדי לא להיות עם הילד שלהם.
שמע, זה ה-70s של המאה ה-19.
כן.
סטנדרטים היו אחרים.
לך תישן עם הקבעים קצת. אתה כל כך אוהב את הקבעית הזאת, תישן שם.
אוקיי. וואדל למד אמנם לקרוא ולכתוב, אבל הוא לא הלך הרבה לבית הספר, אפילו באיזשהו שלב פשוט לא הלך בכלל לבית הספר, בשלב מאוד מוקדם. במקום זה הוא עבד בחווה המשפחתית. אחד התחביבים שלו היה לזרוק אבנים על ציפורים, והוא היה ממש טוב בזה.
איזה סקיל נהדר.
כשהוא התבגר קצת, הוא עבד גם במכרות באזור. עכשיו, אתה יודע, אתה עובד במכרות, עבודה פיזית קשה, הרבה שעות וזה, אז הכושר הגופני שלו ממש ממש טוב, וגם היד שלו ממש טובה, כי הוא פוגע טוב בציפורים עם אבנים, אז הוא הלך לכיוון המתבקש, בייסבול.
בטח. הוא זורק. אמנם הוא רגיל לכדור אחר ולמטרה אחרת, אבל הוא פוגע.
כן. בגיל 18, וואדל התחיל לשחק בליגה אזורית בפנסילבניה. חבריו לקבוצה חיבבו אותו מאוד. הם אמרו עליו שהוא בחור פשוט כזה.
סימפלטון.
אבל שיש לו כוונות טובות.
אז אני לא יכול, כשאומרים על מישהו שהוא פשוט, זה כאילו, זה הדבר הכי מתנשא.
בוא נקרא לך מטומטם בלי להגיד מטומטם.
הם אנשים פשוטים כאלה, כאילו. הם אנשים פשוטים. מה זה אנשים פשוטים?
הם מהעם.
הם אנשים פשוטים.
הם הדביקו לו את הכינוי רוב, שהיה אז כינוי נפוץ להילביליז כפריים, או פשוט לאנשים לא חכמים במיוחד.
דביל.
כן. זה בערך כמו לקרוא למישהו, דביל, מה קורה. אז הוא רוב.
בוא רגע, טמבל.
והוא באמת אימץ את הכינוי.
אגב, שים לב שטמבל זה הרבה יותר גרוע מטמבל.
כן?
בטח.
אצלי זה נתפס הפוך.
כן?
טמבל זה מישהו שאני לא אוהב, טמבל זה מישהו שאני אוהב ששגע.
מעניין. מעניין מה שאתה אומר.
ככה אני רואה את זה.
מעניין.
אבל קיצר, וואדל אימץ את הכינוי, ועד היום הוא מוכר בשם רוב וואדל. אז ככה אנחנו פשוט נקרא לו.
אוקיי.
כשהוא הגיע לקבוצה, רוב לא לגמרי הבין את חוקי הבייסבול. בהתחלה, במקום לנסות להוציא את שחקני היריב על ידי זריקת הכדור לבסיס, אתה יודע, מישהו רץ לכיוון בסיס, אז אתה זורק לבסיס כדי להוציא אותו.
כן, בייסבול, חוקים וזה.
כן, אז במקום זה, הוא פשוט יעשה מה שהוא יעשה עם הציפורים, הוא פשוט זורק על השחקנים את הכדור.
הוא שחק מחניים בעצם. כדורשת.
זה הרבה יותר כואב עם בייסבול, אבל. בייסבול זה כואב.
לא כואב כמו אבן, אני מניח.
תלוי איזה אבן.
תלוי איזה בייסבול.
נכון, ותלוי מה גודל הציפור. רובר ראה פוטנציאל, וקיבל הצעה ממכללה מקומית, הצעה של מלגת לימודים מלאה, פלוס תשלום של דולר אחד למשחק, וטבק בחינם.
איזה? טבק בחינם?
כן.
כאילו, זה לגמרי לגיטימי. ספורט וטבק וזה.
במכללה הוא שיחק מדהים, והיה מגיש מאוד דומיננטי, הוא עבד בתור מגיש או פיצ'ר, מה שנקרא בבייסבול. במספר פעמים שונות, הוא ביקש מכל שחקני ההגנה שלו לרדת מהמגרש, בזמן שהוא עדיין מגיש, וכאילו זרק ליריב, כאילו יש אותו, יש את התופס שלו, שתופס את ההגשות שלו, וכל השחקנים שמאחוריו פשוט לא על המגרש.
למה?
כי הוא היה כאילו כל כך בטוח שהוא יצליח לעשות, להעיף כאילו את החובט, לעשות לו סטרייק אוט.
שהוא לא צריך להגן.
כן.
כן.
כזה של לכו תנוחו, אני מסודר. כזה. וואו. וזה עבד.
והוא באמת היה כל כך, זה גם מלחמה פסיכולוגית כזה.
כן, כן. ברור. אבל כאילו, כן, זה עבד יותר מפעם אחת.
זה כמו שהקבוצה בכדורסל לא מחכה לריבאונד של האונשין.
נכון.
בקטע כזה.
יפה. הוא נהג לחגוג מהלכים מוצלחים במיוחד על ידי גלגלונים, סלטות לאחור או הליכה על הידיים.
ממש קרקס.
כן.
האיש הוא קרקס.
עכשיו, אני אומר את זה מראש, אני יודע שכמעט כל המאזינים שלנו לא מבינים כלום בבייסבול, וגם אני לא מבין הרבה יותר
גם
מכלום.
גם אני לא מבין כלום בבייסבול.
כן. אני אולי אתן פה כמה נתונים פה ושם, אבל כל מה שצריך לדעת זה, הבן אדם פשוט ממש ממש טוב בבייסבול.
טוב בקטע מוגזם,
זה נשמע. כאילו, הוא מגיש ממש ממש טוב.
כן.
כאילו, זה מה שחשוב. בשנת 1897, רוב חתם על חוזה מקצועני תמורת $500 עם הלואיביל קרנלס, מהליגה הבחירה MLB, Major League Baseball.
וואו.
זו הליגה העולמית הגדולה גם היום. הוא נשלח לליגת הפיתוח כדי לעבוד על הטכניקה שלו, כאילו לשפר את הרמה. בערך שבועיים לאחר מכן, המאמן שלו נתן לו קנס של $50 על שתייה מרובה.
קנס של $50?
כן.
על זה ששותה כאילו אלכוהול בקטע מוגזם?
אתה אלכוהוליסט קיצוני ואתה לא יכול לשחק ככה, תשלם $50.
מה זה הקנס הזה של מונופול? זה נשמע כזה הכי, כאילו, סיבה מומצאת לחלוטין וקנס מגורך.
שמע, באותה תקופה, שמע, זה 10% מהמשכורת שלו.
בסדר.
בתגובה, וואדל עזב את הקבוצה ועבר לשחק בדטרויט. הוא שיחק שם 9 משחקים, ואז חטף עוד קנס של $50 מהמאמן, הפעם בגלל שהוא שיחק בייסבול במשחק שכונתי עם ילדים, יענו ביום החופש שלו.
והוא עלול להיפצע.
כן.
גם זה אסור גם בימינו, כאילו אסור לספורטאים מקצוענים לשחק.
חוץ מי?
חוץ מי?
למייקל ג'ורדן היה מותר.
לג'ורדן היה מותר?
היה לו סעיף בחוזה שנקרא For the Love of the Game. יענו, הוא כל כך אוהב את המשחק, שאם הוא ממש חייב לשחק, הוא יכול.
איזה מטורף.
כן. רוב עזב גם את הקבוצה הזאת בדטרויט, ונסה לשחק קצת בקנדה, ואז חזר לפנסילבניה. שם הוא הצטרף גם לקרקס המקומי, וערך קרבות היאבקות עם תנינים.
אמרתי לך שהאיש הוא קרקס.
נכון. היאבקות עם תנינים.
מה הקשר גם? מה הקשר?
זה כדי, אתה יודע, זה, כשהוא לא משחק, צריך לשמור על כושר.
איכשהו.
איכשהו.
מה יותר טבעי מלהילחם בתנין, להיאבק בו?
זה הכי טבעי. אין יותר להתחבר לטבע מזה.
אוי ואבוי.
ב-1899, רוב חזר לשחק בליגה האזורית במישיגן. הוא היה המגיש הכי טוב בליגה, כאילו, by far, והקהל התאהב בו, אבל לא רק בגלל הישגיו המקצועיים. הוא נהג להגיע למגרש רק זמן קצר לפני תחילת המשחק.
מת על זה.
כשהוא עדיין לבוש בבגדים רגילים.
מת על זה.
לא במדעי המשחק שלו. הוא היה יורד למגרש דרך היציע, ובדרך שותה לצופים את הבירה שלהם, ואוכל להם את הנקניקיות.
זה כאילו כניסה של אחד הרעים ב-WWE.
ברור. כן. לפעמים הוא היה זורק בוטנים לילדים בדרך. עכשיו, בדרך למטה, הוא גם החליף למדים של המשחק. הוא היה מתפשט.
כן, על הדרך פשוט.
הוא היה מתפשט בדרך.
איזה יופי של כניסה.
הוא לא היה לובש תחתונים.
אוי, בבוי. למה, יש ילדים גם בקהל, וכאילו, מה אתה עושה?
כן, אבל כאילו... היה מוסר אחר באותה תקופה.
פעם לא היה גייז. טוב, אנשים כאלה אומרים, זה רוב, זה רוב והשטויות שלו. האמת שברגע שאתה כל כך דפוק, אז אנשים פשוט לא...
הוא כוכב.
כן.
הוא פשוט כזה כוכב גדול וכולם מתים עליו שזה סבבה.
יאללה, שלוף אותו, שלוף, תחליף בגדים.
וודל פיתח מוניטין של בן אדם שאפשר להשיח את דעתו בקלות. אוהדי הקבוצות היריבות נהגו לנצל את זה, והיו מביאים איתם גורי כלבים למגרש. ואז הם היו פשוט, ברגע שנראה להם נכון, הם פשוט היו מנופפים בכלבים מהיציאה.
כן.
כאילו בקטע של בוא תסתכל, ואז הוא היה מסתכל על הכלבים, עוזב הכל, מניח את הכדור בצד, רץ ללטף את הכלבים
מהיציאה. זה הפרעת קשב רצינית.
כן. היו גם פעמים שהוא פשוט היה עוזב באמצע המשחק כדי ללכת לדוג.
באמצע המשחק.
פעמים.
פעמים.
יותר מפעם אחת. בנוסף, והדבר שאולי הכי כאילו מפורסם, כששומעים על רוב וודל או מחפשים עליו משהו באינטרנט וזה, כשמסעיות כיבוי אש היו עוברות ליד המגרש, שזה כבר התחלה מצוינת למשפט.
כן.
כשמסעיות כיבוי אש היו עוברות ליד המגרש, הוא היה עוזב הכל ורץ אליהן.
הוא אוהב קביות.
היו כמה מקרים שעברה מסעית סתם בגלל שמישהו מהקבוצה היריבה, שילם לקבעים כסף בקטע של תבואו בשעה הזאת והזאת ותעברו ליד המגרש.
כאילו, כולם יודעים שהוא משוגע לחלוטין והם משתמשים בזה בשביל התוצאות.
בשביל אולי שהוא לא ינצח אותם.
כן.
בסוף עונת 1899, רוב חזר לשחק בלויוויל בליגה הבכירה. מאמן הקבוצה שמע שמועה שהקבוצה עומדת להיסגר על ידי הליגה. אז הוא קנה קבוצה אחרת בליגה. הוא המאמן של קבוצה אחת.
והוא קנה קבוצה אחרת
בליגה, את הפיטסבורג פיירטס, שזאת קבוצה שקיימת עד היום. ואז הוא העביר לשם בטרייד את כל השחקנים הטובים שלו, כולל את רוב.
כן.
שזה גאוני.
דברים שאפילו במנג'ר אתה לא יכול לעשות אותם.
זה נכון. זה ליטרלי נכון. אחד מחבריו לקבוצה סיפר שרוב נהג להשרות את היד שלו במי קרח במשך שעות, כי הוא פחד שאם הוא יזרוק כדור חזק מדי, היד של התופס עלולה להיחוות. יאללה, אתה זורק חזק?
כן.
זה אש?
כן. הוא ממש חשב שזה מה שיכול לקרות?
כן. כאילו אם אתה תשים את היד במי קרח, אז זה יקרר את הכדור.
זה נטרל את זה, כן.
גאון. שמע, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, אבל... כן, אתה יכול
להגיד עליו פשוט מלא מלא דברים.
בעונת 1900, וודל הוביל את הליגה באחת מהסטטיסטיקות הכי חשובות למגישים. זו סטטיסטיקה שנקראת ERA, יענו Earned Run Average. זה כאילו כמה נקודות היריב עושה עליך. פשוט. למרות זאת, מאזן הניצחונות שלו היה די רע. היו לו רק 8 ניצחונות והיו לו 13 הפסדים. אז אתה שואל את עצמך איך זה קורה.
כן.
זה היה בגלל שהוא עשה לא מעט טעויות על המגרש, ורבים חשבו שזה בגלל שהחימום שלו לפני משחקים היה פשוט לצאת לפאב ליד האצטדיון ולשתות הרבה. אז כאילו מה שהיה קורה זה שהוא היה מגיש עדיין מעולה, אבל ברגע שמישהו היה חובט בכדור לאזור שלו, הוא לא היה מצליח להתמודד עם זה, כי כאילו הוא שיקור מדי בשביל להתכופף לקחת את הכדור, או להגיב מהר ולתפוס אותו.
אבל בתור מגיש, טוב, אנחנו לא מכיר את החוקים. חושב שיש בתור מגיש שיכול רק להגיש, וזה ייגמר בזה.
אתה רק מגיש, אבל אם מישהו חובט את הכדור וזה מגיע לאזור שלך, אתה לוקח את הכדור וזורק אותו.
כן.
אז הוא לא הצליח פשוט להרים את הכדורים האלה אף פעם. וודל גם נהג להביא איתו אקדחים למגרש.
מה? אקדחים?
כן.
ברבים?
כן.
כי?
היה מביא איתו.
שמה?
יום אחד הוא הגיע מאוד שיקור, ואיים על המאמן שלו שהוא יירה בו, אז המאמן העיף אותו מהקבוצה.
והוא לא יירה בו בתגובה.
לא, באופן מפתיע. הוא עבר לשחק בקבוצה אחרת במייג'ור ליג בייסבול, קבוצה שנקראת The Chicago Orphans.
איזה שם נורא.
יתומי שיקגו.
איזה שם נורא לקבוצה. כן,
השם הזה תפס לעונה אחת בלבד. שנה לאחר מכן הם שינו את השם לשיקגו קאבס, אחת מהקבוצות הכי מפורסמות בבייסבול.
הם נקראו אורפנס קודם?
לעונה אחת.
נורא.
לפני זה היה להם גם שם אחר. משם הוא עבר לשחק בליגה אזורית קטנה בקליפורניה, בקבוצה שנקראת לוס אנג'לס לולוז.
לולו, זוכרת לולו?
כן,
הנה לולו, הנה לולו.
למרות שהאסוציאציה הראשונה שלי, כשאתה אומר לי לולו, זה לא זה.
זה במבה. זה במבה.
לא, זה הנה על הבוקי הלולו.
ראוי, ראוי, אבל במבה לולו?
במבה לולו.
לא רע, זה לא רע.
כן?
כן. כאילו זה נורא, אבל בקטע טוב.
חלתי שוש, אבל אני לא חושב שחלתי.
הבמבה של הדוסי, מה יש לך?
כן, נכון. אני לא...
זה כל כך לא טעים שזה טעים. זה אחד מהמקרים האלה.
אני לגמרי מבין את מה שאתה אומר. בשלב הזה, רוב התחיל להגיע למשחקים באופן קבוע, כשהוא לובש בגדים אדומים מתחת למדי המשחק שלו. למקרה ותגיע מסעית כיבוי אש.
ואז מה? ואז כאילו מה? מה הוא יעשה? היי, אני אחד מכם.
אני קבאי עכשיו. הוא כל כך אוהב קבעים שהוא קבעי.
איזה חמוד. זה כמו הילדים האלה שאתה רואה, פתאום אתה רואה איזה, לא פורים ולא שום דבר, איזה ילד הולך עם אבא שלו והילד מחופש לסמי הקבעי כזה.
סתם באיזה, כן.
אני סמי עכשיו, תתמודד עם זה.
בשנת 1902 הוא חזר לליגה הבכירה, הפעם לפילדלפיה אתלטיקס. הוא שיחק מצוין ואפילו ניצח 2 משחקים מלאים באותו היום.
וואו.
קורה בבייסבול שיש 2 משחקים באותו היום של קבוצה.
אבל משחקים ארוכים רצח.
כן, וכאילו זה סופר נדיר כי המגישים אף פעם לא משחקים בשני המשחקים באותו היום. כאילו גם היום זה יחסית לא קורה הרבה שמגיש בכלל משחק משחק אחד מלא. בדרך כלל מחליפים אותם אחרי כמה סיבובים. אז הוא שיחק 2 משחקים מלאים באותו היום, והמשחק הראשון אפילו הסתיים בהערכה. וכן, והוא ניצח את שניהם. למה הוא הסכים לשחק 2 משחקים מלאים באותו היום ועוד היה כל כך טוב בהם? כי המאמן שלו הבטיח לממן לו טיול דייג של 3 ימים.
וואו, מצאת המוטיבציה הנכונה.
באדם חדור.
הוא באמת בן אדם פשוט, אתה יודע מה? אין לי אלא להודות בזה.
קודם היה לך ספק בעניין, אבל עכשיו...
לא, לא.
בפילדלפיה הכל היה ממש אחלה, הם ממש הבינו איך הוא עובד והצליחו לשמור עליו כאילו כמו שצריך. בין עונות הבייסבול הוא שיחק בליגות מקומיות של רוגבי וכדורגל, הוא היה שוער די טוב. כנראה שזה עשה לו ממש טוב פשוט להוציא את כל האגרסיות כאילו כשהוא לא משחק. קריירת הבייסבול שלו ממש התרוממה. במשך 5 שנים רצופות הוא הוביל את הליגה בסטרייקאוטס, כאילו כמה חובטים אתה מצליח להעיף במהלך העונה, שזה נתון מאוד חשוב למגישים, והוא כאילו, הוא היה מקום ראשון בהפרש ממש גדול.
כאילו, הזורק הטוב ביותר בהפרש גדול.
לגמרי. הוא היה כוכב גדול בפילדלפיה, וכולם ממש אהבו אותו, במיוחד בגלל שבפילדלפיה נתנו לו מה שאסרו עליו בעבר, נתנו לו לשחק עם ילדים בימי החופש שלו. אז הוא התחבר גם עם הדור הצעיר. גם הקבעים ממש אהבו אותו. ובאיזשהו שלב הוא פשוט היה ישן בתחנות כיבוי, הוא פשוט היה עובר בין התחנות, כאילו כמה ימים ישן פה, כמה ימים ישן פה, הקבעים פשוט מעבירים אותו מתחנה לתחנה.
וואי, בן אדם פשוט נשרט לחלוטין.
ושם הוא חי.
פשוט נווד של תחנות כיבוי.
אני אתן לך פסקה שכתב היסטוריון הבייסבול לי אלן, שהוא מתאר את חייו של רוב וואדל בשנת 1903 באופן ספציפי, אוקיי? וואדל התחיל את עונת 1903 כשהוא ישן בתחנת כיבוי אש בקמדן, ניו ג'רזי, וסיים את העונה בתור ברמן בווילינג, ווסט וירג'יניה.
ברמן.
בין לבין, הוא ניצח 22 משחקים בליגה, יצא לסיבוב הופעות כשחקן ראשי בהצגה, התחתן והתגרש, הציל אישה מתביעה, וירה בטעות ביד של חבר שלו, וגם ננשך על ידי אריה.
נשמע שהבן אדם הזה, הוא יכול להיות, הוא לא פרק בפודקאסט, הוא עונה שלמה. זאת אומרת, ומדובר פה על שנה, או משהו כזה.
כן, במהלך עונת בייסבול.
במהלך עונה אחת.
אגב, השחקנים בהצגה שהוא השתתף בה, היו ממש מתוסכלים, כי הוא אף פעם לא זכר את השורות שלו, אז הם היו צריכים לאלתר יחד איתו.
למה שהוא יזכור? הוא לא רגיל לעשות שום הכנה לשום דבר כשהוא מגיע. כן. כן, כאילו.
אבל ההצגה ממש הצליחה, והוא השתמש בהצלחה שלו ובפרסום שהוא קיבל מההצגה הזאת, כדי לקבל חוזה חדש עם הקבוצה שלו על שכר הרבה יותר גבוה.
יאללק.
כמו כן, בציטוט נאמר שהוא הציל אישה מתביעה.
כן.
ככל הנראה, לפי המידע שאספו, במהלך חייו רוב הציל את חייהם של 13 אנשים שונים.
מה?
כן. זה... בעיקר באירועי תביעה.
מה, הוא פשוט כאילו היה הולך לים ומחכה שאנשים יתבעו או משהו?
הייתה פעם אחת שהוא... שהייתה איזה ספינה, והוא שמע מישהי צועקת, help, 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 והוא קפץ למים בהיסטריה, והוא הוציא אותה מהמים, אבל אז הוא הסתכל, והאישה בכלל הייתה בספינה, ומה שהוא הציל היה בול עץ.
זה כבר נשמע כאילו זה לקוח מרן וסטימפי.
It's long, it's long.
It's better than bad, it's good.
מצוין, איך אהבתי.
ברור.
במהלך נסיעות למשחקי חוץ, כל שחקני הקבוצה היו ישנים בזוגות בחדרי מלון, שזה משהו שאגב קורה עד היום בבייסבול, זה כאילו מסורת. אבל בניגוד להיום, השחקנים היו חולקים מיטה משותפת. שותפו לחדר של רוב, שזה שחקן בשם אוזי שרקנגוסט.
שרקנגוסט?
כן.
בסדר.
דרש מהנהלת הקבוצה להוסיף סעיף מיוחד לחוזה של רוב, שאוסר עליו לאכול קרקרים במיטה.
מאוד ספציפי, מאוד מאוד ספציפי.
באותה השנה, רוב צעד ברחוב ושמע צעקות מאחת החנויות. הוא נכנס וראה תנור שעולה באש. רוב הרים את התנור בידיים חשופות, סחב אותו החוצה וכאילו זרק אותו.
הגיע הזמן להגיד את זה, הוא סוג של פורסט גאמפ.
כן.
נכון?
ברור.
זה בדיוק העניין.
כן.
הוא כאילו כזה לא חכם, אבל הוא מאוד מוצלח בכל מה שהוא עושה, וכזה אנשים מאוד אוהבים אותו.
ויש לו כוונות ממש ממש טובות כל הזמן.
כן.
חוץ מכשהוא מאיים להרוג את המאמן שלו.
כן, בסדר, היה לו יום רע. הוא היה עייף.
שתה המון.
כן.
באותה השנה, רוב נעצר... באשמת ביגמיה. יענו, נשוי ליותר מאישה אחת.
כן.
הוא טען שזה רק בגלל שהוא שכח להתגרש מאשתו הקודמת.
אני הייתי מאמין לו. אני נוטה להאמין לו.
כן, בדרך כלל זה משהו שאתה לא תאמין לו.
אבל הבנו כבר מי הבן אדם.
אבא של אשתו החדשה ניסה להתעמת איתו בנושא, ורוב כמעט הרג אותו במכות.
אך, איזה רוב זה.
שנים לאחר מכן הוא סיפר לאיזה חבר שאין לו מושג עם כמה נשים הוא התחתן במהלך חייו.
מתחתן סדרתי.
שמע, הוא שיקור.
אבל מתגרש קצת פחות.
לפחות פעם אחת פחות.
כן.
אבל על המגרש עונת 1905 הייתה נהדרת עבורו. הוא עדיין הוביל את הליגה בשלוש סטטיסטיקות חשובות, וקבע שיא שנשבר רק 61 שנים לאחר מכן. פילדלפיה הגיעה לגמר הפלייאוף, הגיעה לסדרת האליפות כאילו של מייג'ור ליג בייסבול, אבל רוב לא השתתף בגלל פציעה שקרתה במהלך נסיעה ברכבת של הקבוצה. רוב צחק על חבר שלו לקבוצה שחבש כובע קש.
כן.
והשניים הלכו מכות.
והוא נפצע ככה.
והוא נפצע ביד. עד היום יש חשד שזה בכלל לא מה שבאמת קרה. יש חשד שרוב בכלל לא היה פצוע, ושהוא קיבל שוחד כדי לא לשחק. שמלא מאמרים כאילו, אתה יודע, הסיכוי שהוא ינצח היה די גבוה, כאילו הסבירות שהוא ינצח, אז רצו שהקבוצה השנייה תנצח כדי לעשות יותר כסף, אז שיחדו אותו כדי שהוא לא ישתתף. רוב נצפה במהלך הסדרה בחדר מלון מוקף בנשים, והטענה הייתה שזה היה חלק מהסידור כאילו שהוא קיבל כדי לא להשתתף. עד היום הנושא מאוד שנוי במחלוקת, ואף אחד לא יודע באמת מה הסיפור האמיתי. זאת אחת הטענות.
בסדר גמור.
פילדלפיה הפסידה בסדרה 4-1. האוהדים החשדנים של פילדלפיה לא סלחו לו מעולם, ובסוף עונת 1907 הוא אדל נשלח בטרייד לסיינט לואיס בראונס. בעונה הראשונה שלו בקבוצה הוא שבר את שיא הסטרייקאוט למשחק אחד, נגד פילדלפיה.
ברור, הייתה לו מוטיבציה.
ברור.
הוא כאילו בטח אמר רק אני זורק.
רק אני זורק ואף אחד לא עושה כלום.
כן.
כאילו, היו 21 חובטים במשחק, הוא העיף 16 בסטרייקאוט.
וואו. זה גמר אותם. פסיכי. זה גמר אותם.
הבעלים של הקבוצה בסיינט לואיס לא רצה שרוב יסתבך בשטויות במהלך הפגרה, כאילו בין העונות, אז הוא שכר את רוב בתור הצייד הקבוצתי.
הצייד?
כן.
מה הוא צד?
הוא צד בעלי חיים.
מה זה הצייד הקבוצתי? מה זה כמו קוסם צבאי?
זה בקטע של כאילו...
זה תקן מומצא?
תצוד דברים שאנחנו נוכל לאכול אחר כך, בין אם הקבוצה או פשוט הבעלים בבית שלו, כזה. עגל, צבעים.
הוא היה צייד מוכשר בצורה יצאת דופן?
היו לו אקדחים.
והוא אהב לדוג.
והוא ידע לקלוע למטרות כשהוא מכוון טוב.
האם דייג זה לא כמו צייד במובן מסוים?
כן, אבל...
לראות בחיה זה צייד, נכון?
מרגיש לי שדייג זה דורש הרבה פחות סקיל, כי כאילו אתה פשוט... יושב שם ומחכה, כן, ברור לי, סבבה, אנשים יגיבו עכשיו, זה, אתה צריך את...
מה קרה לך? אתה צריך את החכה?
ציוד הנכון, ולמשוך כמו שצריך.
מה קרה לך? בשר זה רצח.
אתה פחות צריך לכוון כשאתה דייג.
רק שתדע שיש זרמים. בוא, אנשים לא באים בשביל הזרמים. בחיית. הם לא באים של הזרמים.
אנשים באים לדוג בשביל לשבת על סירה.
שיעזבו אותם בשקט, בשביל זה הם באים. שיעזבו אותם בשקט.
ב-1909...
אני חייב להגיד את זה, יש לנו הרבה מאזינים, מאזינים צעירים וצעירות. החיים קשים, אוקיי? החיים הם קשים, ואנשים צריכים את הבריחה שלהם לשום דבר.
אני חייב שנצא לאיזה יום לדוג. אתה ואני על איזה קייק.
ופשוט נשב ונשתוק שם, אוקיי? אבל בהבעה כזו של גברים שמבינים זה את זה.
כן. של כאילו, אנחנו מקיימים עכשיו שיחה ממש עמוקה בלי להגיד אף מילה.
מה קרה לגרי קופר? The strong silent type. כן.
יפה מאוד. סופר דופר. גרי קופר.
כן.
ב-1909, באמצע משחק, שניות אחרי שההגשה שלו נחבטה להום רן, שכמובן היה מחזה נדיר, רוב התעלף על המגרש.
פשוט. איבד את זה.
הוא כנראה היה שיקור פשוט.
מרוב הסיכוי.
אבל זה מה שקרה. שנה לאחר מכן הוא שוחרר מהקבוצה, כי הוא פשוט כאילו לא חזר לעצמו והסתבך הרבה, והוא חזר לשחק בליגות הנמוכות. במהלך מחנה אימונים בעיר היקמן, קנטקי, הסכר העירוני נפרץ.
באיזה קטע?
פשוט ליטרלי סכר שנפרץ. והתחילה הצפה רצינית.
הוא היה חייב להציל מלא אנשים.
רובי התנדב להיכנס למים הקפואים ולסדר סקי חול כדי לעצור את ההצפה. הוא עמד בתוך המים הקפואים במשך 13 שעות רצופות.
אוי ואבוי.
הוא חטף דלקת ריאות מאוד קשה, ובעצם עד סוף חייו הוא לא ממש החלים מהדבר הזה. הוא ניסה להמשיך לשחק, אבל המצב הרפואי שלו היה רע, ומן הסתם גם הרגלי השתייה שלו לא עזרו לדבר הזה.
כן.
בנוסף להכל, הוא גם חלה באיזשהו שלב בשחפת.
זה תמיד עוזר.
רוב נשלח לבית הבראה יהודי לחולי שחפת באלמנדורף, טקסס, אבל זה לא עזר. רוב וודל מת ב-1 באפריל 1914, בגיל 37.
מה? הכל זה היה רק עד גיל 37. כן. איזה בן אדם.
על המצבה שלו נכתב, לרוב וודל היה רק דבר אחד בסדר העדיפויות, ליהנות מהחיים.
תשמע, זה כנראה נכון. זה כנראה נכון. אבל הוא כן שם לפני הכל גם את הקטע של לעזור לאנשים שהם בסכנת חיים. כנראה, תוך כדי שהוא מסכן את עצמו.
ליהנות מהחיים זה לא אומר רק מהחיים של עצמך.
לאפשר לאחרים אולי? הוא היה אנייבלר בעצם.
כן.
במובן מסוים. משפיען.
משפיען זה יפה.
כן.
רוב וודל נבחר להיכל התהילה של הבייסבול בשנת 1946, ועדיין, למרות שלפי הנתונים הוא נחשב לאחד מהמגישים הכי טובים בהיסטוריה, בוא נגיד את זה ככה, הפרס השנתי, כאילו יש כזה MVP של המגישים,
כן.
אז המגיש הכי טוב של השנה, זה נקרא The Cy Young Award, okay. על שם מגיש שקוראים לו Cy Young. Cy Young שיחק באותה התקופה של רוב וודל, וודל בכל הסטטיסטיקות היה הרבה יותר טוב ממנו.
אבל הוא דמות מאוד מאוד שנייה במחלוקת.
כן, ברור.
אז אף אחד לא ירצה.
אבל כאילו, זה פשוט מסביר כמה, וסי יאנג נחשב לכאילו, אחד המגישים הכי טובים בהיסטוריה.
כן.
הוא הרבה יותר טוב.
הרבה יותר טוב. אבל הוא לא הטיפוס הממלכתי, מסודר.
אבל זה לא רק זה, כאילו, למרות שהוא נחשב באמת לאחד מהמגישים הכי טובים בהיסטוריה, אגב, יש איזה סי שלו שעדיין לא נשבר.
וואה.
יותר מ-100 שנה אחרי. סביר להניח שאם תשאל אוהד בייסבול, לא סתם אנשים כמונו שלא מבינים בזה כלום, אלא אוהדי בייסבול, רובם לא מכירים את השם.
מטורף.
זה
השכיחו אותו, כי הוא מייצג משהו שענף ספורט לא ירצה לקדם, שזה, הנה הבן אדם הזה עשה שכונה מוחלטת, ורק על סמך הכישרון שלו הוא היה הכי גדול. זה כאילו, לא, זה לא המודל של ספורטאי שאתה רוצה לדחוף
מצד קדימה. מצד אחד אתה אומר את זה, מצד שני, אולי כוכב הבייסבול הכי גדול בהיסטוריה, דיברנו עליו בפרק אחר, בייב רות,
כן.
גם היה ידוע בזה שהוא גרגרן, אוכל מלא, גם במהלך הקריירה שלו, אלכוהוליסט היסטרי, בליין, נהנתן, והוא היה כאילו הכוכב הכי גדול של ניו יורק, וכולם מעריצים אותו, ועד היום כולם רוצים להיות כמו, ויש על שמו חטיף שוקולד.
אולי באמת הנקודה שזה ניו יורק, ושנים אחרות גם? בייב רות, אני חושב.
בייב רות בא קצת אחרי.
קצת אחרי. מעניין.
ממש איזה 10 שנים אחרי, משהו כזה. אפילו קצת פחות. סליחה, אפילו קצת פחות. התחיל באותו.
זה ממש מוזר שהשמות הכי מוכרים, הכי גדולים, כאילו בענף מסוים מלפני 100 שנה.
כי בייסבול היום הוא הרבה פחות גדול ממה שהוא היה פעם, ובאותה התקופה בייסבול זה מה שהיה.
לא היה פוטבול.
וזה, לא, לא היה פוטבול, לפחות לא מקצועי, זה, כאילו, זה רק ההתחלה, כאילו, של הספורט, ובייסבול היה הכל בארצות הברית באותה התקופה. ממש, כאילו, אמרנו אז, כאילו, שחקנים כמו בייב רות, הכוכבים הגדולים באותה התקופה היו, כאילו, הסופרסטארים הכי גדולים בארצות הברית, נקודה. יותר משחקני קולנוע, יותר מהכל.
כן. ממש כמו שהאנדרטייקר היה בישראל בשנות ה-90. זה כל מה שהיה בטלוויזיה.
נכון, זה נכון.
מה לעשות?
זה נכון. כשלחיים יבין היה רייטינג של 90%, כי היה אותו ואת ערוץ מזרח תיכון. הנה, למה ון אריקים נחשבים עד היום בישראל, כאילו, כשאתה אומר יאבקות לישראלי קצת מבוגר, אז בשבילו זה ון אריק.
כן,
כי זה כל מה שהיה בטלוויזיה. הוון אריקים אף פעם לא היו הכוכבים הכי גדולים.
זה מטורף.
בעולם היאבקות. כאילו כן. בשום שלב, באזור הספציפי שלהם, כזה טקסס וזה אולי, אבל כאילו הם אף פעם לא היו הסופרסטארים הכי גדולים, אבל בישראל, אתה אומר רווקות, אתה אומר ונריק.
זה ממש מוזר. כן, עניין של מה היה, עניין של אלטרנטיבות.
כן, לגמרי. נו, אתה יכול להגיד אותו דבר גם על איתי סגב וגיל ססובר, של אמצע ה-90s בעצם.
נכון.
סטנדרטים אחרים גם אולי.
סטנדרטים נמוכים ביותר, הייתי אומר. אבל אנחנו רואים לאן הקריירות של שתיהן הלכו בסופו של דבר.
כן.
כן.
כן, קריירה של גיל ססובר זה... עכשיו אני שוב נהיה עצוב. אבל כנראה
שם... נזכר בגיל ססובר ונהיה עצוב. טוב, בסדר.
היי, נזכרתי בתימן.
יפה, יפה מאוד.
מגניב, טוב, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ולפני שנעשה את נאומי הסיכום והעניינים, נזכיר שוב, הפרק הוגש לכם בחסות לגוניטס. מותג הבירה הענק שהגיע אלינו מארצות הברית עם שני בקבוקים נהדרים, הראשון זה לגוניטס IPA, בירת IPA קלאסית, הדרית אבל קצת מרירה, מאוד מרעננת ומייצגת מצוין את ז'אנר ה-IPA שאני מאוד מאוד אוהב. האופציה השנייה היא לגוניטס דייטיים, גם IPA, אבל מה שנקרא סשן IPA, יענו אחוז אלכוהול יותר נמוך, יותר קליל, מצוין באמצע יום עבודה כשאתה רוצה איזה משהו קטן. אגב, על הפקקים יש ציור ממש חמוד כזה של כלב, ככה שמבחינתי זה כבר 10 מתוך 10 של מיתוג, כל הכבוד. ועכשיו הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, כנסו לאתר blend.co.il, הזמינו את אחד מהמארזים המיוחדים של בירה לגוניטס, וקבלו מאיתנו 20% הנחה בעזרת קוד קופון IPA20, IPA20, אותיות גדולות בלי רווח. לינק למארזים תוכלו למצוא בדף הפייסבוק ובקבוצת הפייסבוק שלנו. כשכולם בבית ומתחשק דרינק צהריים שמזכיר שפעם היה פה חול, לגוניטס היא המשקיע האולטימטיבי. לגוניטס, Beer speaks, people mumble.
נכון, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מי שרוצה למצוא אותנו בשלל פלטפורמות, קודם כל יש את האתר שלנו, מהישבזה.com, אנחנו נמצאים בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, כנסו אגב בפייסבוק למה יש בזה הקבוצה, קוראים שם דברים ממש מצחיקים, וזה הולך רק לכיוונים טובים בינתיים. אתם יכולים לשנות את זה אם אתם רוצים. אנחנו ביוטיוב, אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים. מה עוד אספר לכם?
אינסטגרם.
אמרתי, זה לא משנה, אנחנו גם אינסטגרם. אמרנו.
כן?
בטח.
פספסתי?
אולי לא אמרנו. לא, מה זה משנה? בשלב הזה, אתה יודע.
טלגרם.
טלגרם, יש קבוצה, יש ערוץ, יותר נכון, זה לא קבוצה, פשוט מקבלים שם. כשיוצא פרק, אתם מקבלים פוש לשם.
יס.
יש לנו עמוד פטריון, patreon.com/מהישבזה, מי שרוצה לפרגן כמה שקלים, אז נודה לו מאוד. מה עוד?
פתחתי קלאבהאוס.
יש קלאבהאוס. אבל זה שלי ושל קובי, ואנחנו לא יודעים מה עושים שם.
נכון.
אנחנו ליטרלי ה-confused טרבולטמים. זה אנחנו שם.
זו השוואה מצוינת, כי באמת אין שם כלום כמעט.
שום דבר. רעיונות לפרקים, ideas@myishbz.com. וזהו, בואו דברו איתנו בקבוצה. יעקב, תודה רבה, כרגיל.
משתבח שמך.
עד הפרק הבא. יאללה ביי.